Ist denn das wahr, gell? אני מאוד מתרגש. אני ממש אני כל פעם מתפעל מחדש איך אנשים פתאום מגיעים לחומת הקבלה. כזכור מלפני 15, 20, 30 שנה, זה היה כל כך דבר ש... מי צריך אותו? ופתאום מגיעים אוטובוסים לכל מיני כיוונים, וביום חול הרף מלא לאלפי איש. זה משהו. ובאמת בינינו לא האמנתי למקובלים עד שזה התחיל לקרות. אנחנו מקבלים כל החוכמה הזאת, כל הידיעה הזאת, מהאנשים שהשיגו את הבורא, והם מספרים לנו. וכשהגעתי למורה שלי, זה היה בשנת 79, והוא התחיל להסביר לי, לספר לי שם, אנשים שהיו תלמידי בעלי סולם, כולם היו זקנים, בני 70 ומעלה, שבעוד 30 שנה נגיד, כן, מ-1995 אנשים התחילו לרוץ לחומת הקבלה. נו, זקנים ככה, לא האמנתי בזה. השינוי הוא כל כך גדול ופתאומי, שאם לא יודעים כוחות עליונים שפועלים במציאות, אי אפשר להאמין שזה יקרה. אי אפשר. ואומנם שספר הזוהר אומר על זה, וכל המקובלים בכל הדורות, זה בכל זאת לא יומן, איך שהכל מסתובב פתאום על ידי הכוח עליון, ואנחנו מגיעים למצב שהוא מיוחד במינו. אנחנו לומדים מחוכמת הקבלה שהבורא, כוח העליון, הטוב ומיטיב, ברא רצון לקבל. ויש לו בעיה, הוא רוצה שהרצון לקבל הזה יהיה עצמאי, שירגיש את הבורא, שיהיה כמו בעצמאות, בכוח, בשלמות, בנצחיות, בהכל. וכל הבעיה היא להביא את הרצון לקבל, אם הוא נברא על ידי הבורא ויש לו כל התכונות, הכל מהבורא, איך יכול להיות שיבנה, ייבנה בו משהו, משהו חדש? ואיך יכול להיות עצמאי אם הבורא הוא שולט בהכל? מזה מתחילה חוכמת הקבלה. כמו שכותב הארי, טרם שנבראו נבראים, נפצלו ניצלים, היה אורליון פשוט, ממלא כל המציאות וכן הלאה. ואחר כך הבורא מתחיל לפתח את הרצון הזה. הוא בורא מוגדר אצלנו כבחינה ב', בינה, והרצון לקבל מוגדר אצלנו כמלכות. ואיך להביא את המלכות לתכונות הבינה? היא כולה צריכה להיות עצמאית, נפרדת. נברא נקרא בר מהבורא, חוץ מהבורא, אז נברא חייב להיות רצון לקבל. הבורא הוא כולו רצון להשפיע. איך אפשר שנברא הגיע לדרגת הבורא? ואז אנחנו לומדים בחוכמת הקבלה שיש תאריך מאוד מאוד ארוך איך לערבב את התכונות האלו, בינה ומלכות, תכונות הבורא ותכונות הנברא, בצורה כזאת, בנברא, בתוך מלכות, שבינה יקבל, שמלכות תקבל מבינה התרשמות, מה זה נקרא להשפיע, שלאט לאט נברא התחיל להרגיש תכונות השפעה. מה זה? מה זה בכלל להיות לתת? וזה לא מספיק. כי אם כמו שהוא נברא ברצון לקבל, רצון ליהנות, כך הוא יקבל עכשיו אולי תכונת הבינה, רצון להשפיע. נו, אז מה? איפה אנחנו יכולים כאן לראות שהנברא הוא בזה הופך להיות עצמאי? עצמאות באה לנו משילוב מיוחד בין שני התכונות האלה בנו. ואז מסבירים לנו מקובלים שאנחנו מתגלגלים מעולם אינסוף דרך עולם אדם קדמון, אחר כך עולם הצילות, בריאה, יצירה, עשייה, ועד העולם הזה. מסבירים לנו מקובלים איך שבגבול בין הצילות, בין עולם אדם קדמון ועולם הצילות, נעשתה כאן שבירה, שבירת הכלים. ובשבירת הכלים האלה בינה ומלכות התחברו יחד, שתי תכונות האלו. ואז יש לנו תכונת הבורא בתוך הנברא, וגם מצד השני תכונות הנברא בתוך הבורא. ואז יש ביניהם אפשרות להבין את זה, את זה, ולהיות בקשר בין זה לזה. זה נעשה בעולמות עוד לפני שנברא האדם הראשון. זה שמקור שלנו. ואז אנחנו לומדים בכתבי ארי או בתלמוד עשר הספירות, בעץ חיים, בזוהר, בכל הספרים האלו. בעיקר יש לנו שלושת המקורות הנאמנים, זה ספר הזוהר, אחר כך כתבי ארי, ואחר כך כתבי בעל הסולם, שהוא מסכם את כולם. ואז הם מסבירים לנו מקובלים איך שהעולם הזה שלנו הוא נברא מעולם הרוחני, איך שהתגלגלו התכונות, ובעולם שלנו אז בתוך האדם ישנה התפתחות הדרגתית, שאנחנו מגיעים בסופו של דבר גם כן מהיווצרות שלנו מהקוף. הם מסבירים את זה בצורה כזאת, כן? יש את זה בחלק ג' תלמוד עשר הספירות, יש את זה בכתבי הארי, כל ההסברים האלו. ואיך אנחנו מגיעים לדרגת האדם, ממש דרגת האדם, שיוצאים מהבבל, נכנסים למצרים, אבל כל הדברים האלו שאנחנו מתגלגלים אז מהבבל למצרים, ואחר כך בית המקדש הראשון, בית המקדש השני, כל הדברים האלו הם כשבירה, כירידה מלמעלה למטה, רק שבעולם הזה, בהתאם כמו שהיה בעולם הרוחני. ואז יוצא שאנחנו אחרי בית המקדש הראשון נופלים למדרגת בית המקדש השני ולגלות, ועכשיו אנחנו נמצאים איתכם בסוף הגלות. זאת אומרת בערבוביה הנכונה בין כלים בינה ומלכות, אבל באנו ומתחילים אנחנו להרגיש שאנחנו חייבים להתעלות פעם ראשונה. זה כבר שקורה. לכן הזמן שלנו הוא זמן מאוד מיוחד, הוא שלא היה כך בהיסטוריה אף פעם. זאת אומרת כל ההיסטוריה של כל העולמות וכל ה השתלשלות גם כן היסטורית בעולם שלנו, וכל מה שאנחנו עברנו בגלגולים הקודמים, כל זה אך ורק להזמן הזה שאנחנו הראשונים בדור הזה, ועלה עד שאנחנו נעלה מהגלות הזאת בחזרה לעולם האינסוף. ככה כל ה שרשרת הזאת אנחנו צריכים לעבור. והיום אנחנו נמצאים איתכם פעם ראשונה בכל התהליך בעלייה, שאנחנו מתחילים לגלות בחינה ב' תכונות הבורא מהערבוביה בינה ומלכות. שנמצאות בנו, ואז אנחנו צריכים להעדיף בחינת הבינה על בחינת המלכות. מלכות זה נקראת הרצון לקבל, האגו שלנו, מצרים, ובית זה בחינת הבינה, השפעה, תכונת הבורא, וכל הבירורים האלה נעשים על ידי האור המחזיר למותיו, בזמן לימוד חוכמת הקבלה, בזמן שאנחנו לומדים ומשפיע עלינו המאור הזה, וכך אנחנו מגיעים להתעלות. מקובלים לא מספרים לנו את זה כאיזה מין סוד, הם לא מספרים לנו את זה כסיפור יפה, הם מביאים לנו את זה כהוראה. כל התורה היא הוראה איך אנחנו צריכים מה לעשות, איך אנחנו צריכים לתקן את עצמנו כדי להגיע שוב למחשבת הבריאה שמלכתחילה היא הייתה כדי שהנברא יגיע לדרגת הבורא, שיכיר אותו, שיהיה נצחי ושלם כמוהו, וזה מה שאנחנו צריכים לגלות איתכם כאן ועכשיו, בזמנים האלו. ולא מן הסתם לקרוא את הספרים, אלא לממש אותם ממש. ולהגיע לחיים הנצחיים שלמים כאן, בעולם הזה, עולמך תראה בחייך, זה מה שאנחנו צריכים. ודאי שדברים האלה הם לא פשוטים, אנחנו צריכים בירור לעשות. אנחנו צריכים לברר את הנקודה הזאת של בינה, הנקודה הקטנה מאוד שנמצאת בנו, הנסתרת, עד שהיא מתחילה לצאת, עד שאנחנו מתחילים להגיב, לשמוע, לרצות, אנחנו אפילו לא יודעים בשביל מה ולמה. אלא יש איזושהי נטייה, פתאום אני רוצה. אני רוצה להגיע למה שקבלה מדברת, אני מוכן להיות בזה, לא יודע בעצמי. מה פתאום? למה? אלה הבירורים האלו, בינה למעלה ומלכות למטה, הם כבר מתחילים בנו להיווצע. והבירור הוא לא פשוט, אנחנו יכולים לזרז אותו ואנחנו יכולים לעשות דרך קלה מאוד אם נשמע מה שמקובלים הכינו לנו, שזה על ידי הקבוצה, על ידי החיבור בינינו. אנחנו מהר מאוד יכולים לברר תכונות ההשפעה על פני תכונות הקבלה, כי האדם הוא מאוד מתרשם מהסביבה, הוא מקבל מהסביבה סתם שמועות כעובדות, ככה זה פועל עליו. לכן אם אנחנו נמצאים בסביבה של הספרים שכתבו לנו מקובלים, שוב זה ספר הזוהר, כתבי ארי, כתבי בעל הסולם, אם אנחנו לומדים מהם, אם אנחנו רוצים להיות מושפעים מהם, אז הבירור נעשה מהר מאוד. ואותו הכוח התמון בספר, כוח הסגולה הזה, הוא המחזיר לנו אותנו למוטף. זאת אומרת, מעלה את תכונת הבינה על פני תכונת המלכות בכל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו צריכים לגלות את הבינה ומלכות זה מול זה. כתוב שבני ישראל היו בממתן שערי תומה במצרים, ואת אדם צריך באמת להרגיש עד כמה שהוא נמצא בתוך האגו, עד כמה שהאגו ממש סוגר אותו ולא נותן לו לברוח מצד אחד, ומצד שני הוא צריך להרגיש שכן בעזרת הסביבה הנכונה הוא בורח, יכול לצאת. ולכן אנחנו רואים את זה גם לפי מה שמתרחש בעולם, שכל המשבר הגלובלי הזה בכל מה שאדם נמצא, כל זה עוזר לנו להבין שהעולם שלנו כולו הוא כבר הולך לקראת השינויים הגדולים. וכבר הרבה אנשים אפילו שלא קשורים לקבלה, הם ממש מדברים על זה ומבינים, מרגישים שכך זה צריך לקרות, ואנחנו נמצאים בעידן החדש. ומי שנמצא כבר כאן כמה חודשים איתנו, הוא כבר מתחיל להרגיש שהסיפור הוא לא פשוט, שסיפור יציאת מצרים שלא מן הסתם כתוב שצריכים כל הזמן לחזור עליו, שבכל דור ודור צריך אדם, זאת אומרת בכל מצב ומצב שלו אדם צריך לזכור על היציאת מצרים, שכל זה בא בהכבדת הלב, שהאגו שלנו שנקרא פרעה הוא כל הזמן נעשה יותר חזק, הוא מכניס אותנו שוב לאיזה ספקות, לאיזה מעצורים, גם כן קמים עלינו לחלוטנו כל הסונים שלנו שלא כל כך מעוניינים בזה שפתאום עם ישראל יצא חופשי ממש מהאגו ויאבד והם יאבדו את השליטה. גם בתוך האגדה אנחנו רואים שאם בלה מרור ולא לעס אותו כמו שצריך אז לא יצא, לא יצא ידי חובה, זאת אומרת שאנחנו צריכים להרגיש את המר שנמצאים בתוך האגו שלנו ושחייבים לברוח. אז עוזרים לנו גם כן הסביבה קצת עוינת, האנשים שלא מבינים, אנחנו שאנחנו נמצאים בקושי מסוים, כל זה זה מאוד מאוד עוזר. אנחנו צריכים לראות כל הדברים האלה עזר כנגדו, כי באמת כמו שכתוב הפרעה הקריב בני ישראל להבינו שבשמיים, דווקא בזה שהתגבר, שכל הזמן לחץ, שכל הזמן לא נותן לנו לצאת, בזה הוא מעורר בנו כוחות עוד יותר עוד יותר עוד יותר, עוד יותר גדולים נגדו, ואז אנחנו פורצים את הגבול ויוצאים. וחוץ מזה שאנחנו יוצאים מהמצרים, אנחנו צריכים להוציא משם כלים. זאת אומרת, לא מספיק לי לעלות עם בינה מהמצרים, אני צריך לסחוף אותי קצת מלכות גם כן, רק כך שהיא לא שולטת עליי, אבל אני לוקח אותה ואחר כך אני מתחיל להשתמש בה, כי אני מתחיל לעלות לדרגת האינסוף בשימוש גם בבינה וגם במלכות בצורה השלמה, שמלאך המוות, הפרעה הזה, האגו שלי, הוא הופך להיות מלאך הקדוש. וכך כל האנושות מתקנת את עצמה, ממש קודם מתעלים מעל האגו, ובזה אנחנו צריכים לחזק זה את זה, ואנחנו כבר בכוח בארץ מספיק כדי בהחלט שזה יקרה לנו. ואחרי זה נתחיל לטפל, גם כן לטפל באגו שלנו, נהפוך אותו לעל מנת להשפיע. וצריכים לזכור שכל החידושים, כל ההבנה, כל הרגשה היא מתחילה אחרי שיוצאים מהמצרים, שמתחיל לשלוט לא הרצון לקבל שלנו אלא רצון להשפיע. מתחילים להכיר את העולם הרוחני, מיד מרגישים את הנצחיות ושלמות שבבריאה, מתחילים להבין שכל הדברים האלה, כל הכוחות, תכונות, הכל מה שנראה לנו כרע זה לא רע, זה בסופו של דבר חלק שצריך לעזור לנו ומהר יותר לברר רע מהטוב וטוב מהרע ולהתעלות. וכמו שמדברים מקובלים, שזה הכל נעשה או בדרך החישנה או בדרך ביתו. דרך ביתו זה דרך בזמן שעל ידי הכוחות קשים מאוד שפועלים עלינו, וזאת אומרת שמלכות מבררת את עצמה עד כמה שהיא מביאה לך רע, ואז מאין ברירה אתה מעדיף את הבינה, את ההשפעה, שזה דרך ארוכה מאוד. אלא אם כן יכול להיות שאנחנו נכנסים לחברה או בונים חברה עם הספרים, עם המורים שלנו, עם כל מה שאנחנו עושים איתכם, ומתפעלים מזה יותר ויותר, ואז מעלים חשיבות הבינה, חשיבות ההשפעה, חשיבות החיבור, וכך יוצאים. כי כל היציאה היא מהמצרים זה בחיבור, כן? כמו שכתוב, היום נעשיתם לעם אותנאי אחרי יציאת מצרים להיות כאיש אחד בלב אחד, שהרוחניות מתגלה בהשפעה וההשפעה מתבטא בחיבור. פשוט מאוד להגיד להשפיע זה לא מספיק, צריכים להתחבר בפנים בלב ונפש, לא צריכים להתחבק, לא צריכים להתנשק, צריכים פשוט בפנים להרגיש שאנחנו רוצים להיות מחוברים איך מחוברים, שהכוח העליון, האור, הוא יחבר בינינו. אנחנו בעצמנו לא מסוגלים, אבל הבורא, הכוח העליון, הוא ממש יוכל בינינו למלות את החללים, וכך אנחנו נמצאים בגאולה. כי גאולה, הבדל בין גאולה לגלות, גלות זה ללא אות א', לעומת הגאולה שחסר אות א', אז זה חסר בורא, אלופו של עולם, ושבורא מתגלה בינינו ואז מתחיל לקשור בינינו, זאת הגאולה. אנחנו מיד מתחילים להרגיש את עצמנו בדרגתו. ולכן בחיבור בינינו שאנחנו עכשיו משיגים בזמן האחרון באמת בהצלחה רבה, ובעזרת השם אנחנו נמצאים בהתקדמות. אני שוב אומר את המילים שמהם התחלתי, שאני מתפלא ומתפעל וכולי, אני לא יודע איך להגיד, לא מאמין שזה קורה. אני עשרות שנים כבר נמצא בזה, אבל זה שבעם ישראל זה יקרה, אז באמת ברוך השם. תודה.
תודה רבה. מה עכשיו?
עכשיו נעבור לחלק השני. אנחנו נקרא כמה קטעים נבחרים מתוך ספר הזוהר על המצב הזה של מצרים. בחרנו כמה קטעים מתוך פרשת בו בספר הזוהר. נתחיל מהקטע הראשון, אות למד וב בפרשת בו. בו אל פרעה. הלא לך אל פרעה, היה צריך לומר, אלא שהכניס את משה הדרים לפנים מהדרים אל תנין חזק אחד עליון, שכמה מדרגות משתלשלות ויורדות ממנו, ומשה ירא מפניו ולא קרב אלא לאלו היאורים שהם מדרגות שלו, אבל לתנין עצמו היה ירא ולא קרב, משום שראה אותו משתרש בשורשים עליונים. כיוון שראה הקדוש ברוך הוא שמשה ירא, ושליחים ממונים אחרים למעלה לא יכלו לקרב אליו, אמר הקדוש ברוך הוא, הנני עליך פרעה מלך מצרים, התנים הגדול הרובץ בתוך יאוריו. שהקדוש ברוך הוא היה צריך לערוך עמו מלחמה ולא אחר, כמו שכתוב, אני השם שדרשו אני ולא שליח.
אז מה אומר לנו כאן? קודם כל, הבורא שאנחנו אומרים רחמן ואוהב אותנו והכל, תראו מה שהוא עושה, מכניס את המשה הזה המסכן חדרים לפני החדרים אל תוך הפרו, ממש דוחף אותו לקדימה אליו, ועוד אומר, בוא, אני הכבדתי את ליבו, יש לך מתנה, הכנתי לך, תבוא. אבל אומר, בסדר, נלך יחד. כך אנחנו צריכים להרגיש בחיים שלנו, שאין לנו בחיים שלנו שום בעיה, רק בעיה אחת, לגלות שאנחנו נמצאים בשליטת הכוח העליון, וזה בעצם כל המגמה שלנו על ידי חומת הקבלה שאנחנו רוצים לגלות. אז איך אנחנו מגלים? שמתקרבים יותר ויותר לאגו שלנו ומתחילים לראות כמה שהוא מבדיל ביני לבין הבורא. ההפרעות למיניהם, אנחנו למדנו אתכם שאדם שעולה למעלה במדרגות, אנחנו אתכם עכשיו נמצאים במצב כזה שיש לנו שני דברים שאנחנו צריכים עכשיו כל הזמן להחזיק בהם, זה אין עוד מלבדו וטוב ומיטיב. זה בעצם שאני צריך עכשיו להחזיק על כל דבר שבחיים, ולא סתם כך שעל כל דבר אני כך אומר, אלא למרות ההפרעות שנמצאות מלפניי, אין כאן כל ההפרעות, כל הבעיות, קושיות, הכל מה שיש לי במוח ובלב, מוח ולב, לא חשוב, אני צריך תמיד לחדור פנימה לסיבה, ממאיפה בא לי את זה, מאין עוד מלבדו, כוח אחד, לא הרבה כוחות, וטוב ומיטיב. ומיד אני ארגיש עוד בלבול ועוד קשקוש ועוד כל מיני פחדים וחרדות ועוד כמה סונים קונים קמים עליי ועוד 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 ועוד, לא חשוב, הכל רק כדי שנברר ונברר בכוח 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 את אותו המקור האחד, ואז על ידי זה מבררים. וכאן הוא מסביר לנו זוהר שזה הבורא, כן? הוא מפחיד את המשה שבאנו, כוח המשיכה הזאת, כוח שמושך אותנו לרוחניים, כן? הוא מפחיד את המשה ואומר, אני אכבדתי את ליבו, כן? ובשביל מה? כדי לתת לנו אפשרות בין שני הכוחות האלו, בין ההפרעה ובין מה שאנחנו רוצים לגלות את הבורא, כאן למצוא את עצמנו, את עצמיותנו, כמו שדיברנו, שהמטרה של הבורא הוא לעשות מאיתנו עצמאים, שאנחנו נהיה כמוהו, שנהיה דומים לו. ואז בצורה כזאת אנחנו מגיעים לשלב הראשון, זה רק בשלב הראשון. אם אני רואה שזה הכל אחד, קובע את זה, אז נפתח לפני רוחניות. זה רק שלב אחד, דרגה הראשונה, ואחר כך יש עוד שתי דרגות, דרגת הבינה ודרגת המלכות, שאני הופך אותה להשפעה כמו הבינה. נמשיך?
נמשיך בקטע הזה או לקטע הבא?
נו?
אני אומר, נמשיך בקטע הזה או לקטע הבא?
נמשיך הבא, אני לא חשוב.
הקטע הבא גם מתוך פרשת בו, מתוך מאמר בשם ועבר על המשקוף ועל שתי המזוזות. עוד עין וב. כל שווקי מצרים היו מלאים אלילים, ובכל בית ובית היו נמצאים מיני מחשפים שמתקשרים בכשפיהם בכתרים התחתונים שלמטה ומעוררים רוח הטומאה ביניהם. ולקחתם אגודת אזוב וטבלתם בדם אשר בסף. אגודת אזוב כדי לבער רוח הטומאה מביניהם ולהראות על בתיהם באלו ג' המקומות את האמונה השלמה, אחד מכאן ואחד מכאן על שתי המזוזות הרומזות על שני קווים, ימין ושמאל, ואחד ביניהם על המשקוף הרומז על קו האמצעי. ומשום זה ופסח השם על הפתח ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף, משום שרואה את השם הקדוש רשום על הפתח שהוא ג' הקווים.
זה אנחנו לומדים מהסיפור מצרים, שביציאת מצרים היו צריכים לעשות סימנים, שתי מזוזות והסימן על המשקוף. מה זאת אומרת? בפתח, זאת אומרת שאני יוצא, באיזה צורה אני יוצא לרוחניות, לחירות, זה שאני משתמש בשני הכוחות האלו, בינה ומלכות, כדי לבנות מהם קו האמצעי. שתי כוחות האלו תמיד יורדים עלינו מלמעלה, כן? אחד השלילי, כן? זה של המלכות, והשני זה חיובי, הבינה, כן? תכונת הבורא ותכונת הנברא, זה רצון לקבל, זה האגו שלי, כן? וזה ההשפעה, כוח ההשפעה. ואני צריך, זה השתי המזוזות, כן? ואז אני צריך לחבר ביניהם החיבור, כן? על המשקוף, זאת אומרת על היציאה שלי כלפי אלה, כלפי הרוחניות, כף האמצעי, שביל הזהב. אז כל העבודה שלנו היא בזה שאנחנו, מי שפעם ראשונה משתדל לחבר כוח ימין וכוח שמאל, כוח קבלה וכוח השפעה בו, בצורה כזאת שהם יהיו מחוברים, כמו שכאן דיברנו, אין עוד מלבדו וטוב ומיטיב, פעם ראשונה שזה מצליח, הוא מיד מתחיל להרגיש שהוא נמצא כבר בעולם הרוחני. זאת הרגשה הרוחנית הראשונה שאז מתאבא בו. זה מה שהזוהר אומר. וזה נקרא לכן תנאי ליציאת מצרים.
המאמר הבא נקרא ויהי בחצי הלילה. עוד קוף חף דלת מפרשת בו. כל הזמנים והחגים והשבתות כולם הם זיכרון ליציאת מצרים, ועל זה עומדים כולם. ואם זה לא היה, לא היה השמירה של הזמנים, החגים והשבתות. ומשום זה לא קלה זיכרון מצרים מכל הזמנים והחגים והשבתות. דין הזה של יציאת מצרים הוא יסוד ושורש התורה וכל המצוות וכל אמונה שלמה של ישראל, ולפיכך נזכר יציאת מצרים הרבה פעמים בתורה.
מה הוא רוצה להגיד? אנחנו נמצאים חיים איתכם בתוך חיים שלנו, ויש לנו יחס שונה לחיים בכל אחד ואחד. מה באמת הטבע הבורא רוצה מאיתנו? על זה תמיד יש ויכוח בין בני אדם, מה העיקר בחיים. כאן הוא אומר שיציאת מצרים זה שורש של כל החיים, יציאה מעל האגו. עד שאתה נמצא בתוך האגו, אתה אומלל, אתה בהמה, אתה חי את החיים האלו, אתה נמצא בתוך החיים האלו בלבד, אין לך יותר מזה כלום. כמו שחי, אתה מת, כולם כבהמות נדמו. השאלה הגדולה ביותר, השאלה העקרונית, שלפני כל היתר זה לא חשוב, זה שאלה האם אני מגיע לחיים נצחיים או לא. זה בעצם בתוך האדם, זה מה שבעצם קורה, זה מה שנשאל, זה מה שאדם רוצה לשאול ולדעת. כי אם לא, כל היתר זה לסחוף את הזמן ולשחק בתוך החיים האלו במשהו. השאלה העקרונית, זה נגמר או שאני ממשיך, וממשיך בצורה אפילו ללא חיים ומוות, ממשיך. זה בעצם מה שחומת הקבלה מביאה לאדם, פתרון לשאלה הזאת, וזה נקרא יציאת מצרים. זה לא סתם להתעלות לתכונה קצת יותר אחרת מעל האגו שלנו, זה לא להרגיש שאתה קצת חופשי מצרות ובעיות, שאתה נעשה קצת יותר חכם, מוצלח, לגמרי לא. אתה מתעלה מעל מושג הזמן, מעל הרגשה שאתה נמצא בתוך הגוף, וגוף מת ואתה מת. אתה יוצא לדרגה שאתה שווה לבורא, ולזה אנחנו כולנו צריכים להגיע, ויש לנו עכשיו הזדמנות דווקא בגלגול הזה. לכן הזכר ליציאת מצרים, זאת אומרת כל הפעולות שלנו, כולנו אנחנו אומרים זכר ליציאת מצרים מתוך זה שיוצאים מהמצרים, כי זאת הנקודה, היא העיקרית בחיי האדם. ואם אנחנו מכוונים לזה כל החיים שלנו, כל הרצונות שלנו, אנחנו נצליח. ואז כמו שכתוב, עולמך תראה בחייך. אנחנו מגיעים לנצחיות, לשלמות, לפני שאנחנו נפטרים כמו בהמות. לכן הוא אומר, יציאת מצרים היא יסוד ושורש התורה. לכן בשבילנו אין דבר יותר חשוב. אני מדבר בצורה פשוטה, פרקטית, אגואיסטית, מה שקרוב לכל אחד ואחד. ולכן אומר תחומת הקבלה, אדם בזה שהוא לא יוצא מהמצרים שלו, הוא לא פותר את עצמו משום בעיה, הוא חוזר, הוא חייב בכל זאת להגיע לממש מטרת הבריאה, מה שישנה ממש נמצאת עדיין בתוך הנשמה שלו הלא מתוקנת. זה מה שזוהר אומר לנו כאן, שכל הזמנים וכל החגים וכל השבתות, שבת זה כן גמר התיקון, אין? כולם הם זיכרון, זאת אומרת כאילו משהו מאותו השאלה העיקרית, שזה יציאת מצרים, להתעלות מעל האגו שלנו, שאז אני רוכש תכונת השפעה, בתכונת השפעה אין לי זמן, תנועה, מקום, הרגילים של העולם הזה, אני מתחיל להרגיש את עצמי שחי במימד שהוא מעל זה. חוכמת הקבלה היא לא סתם פותחת לנו עיניים ואני מסתכל וככה קצת נהנה למרחקים, היא נותנת לי הרגשת החיות הנצחית. זה כבר תשובה להכל. ולכן יש בעיה גדולה בין אלה שמבינים מה הייעוד של חוכמת הקבלה ורוצים לממש אותה, ואלו שנמצאים באגו שלהם במסגרת העולם הזה ורוצים להישאר כאן בשליטה, בכבוד, בכל מה שאפשר עוד לרכוש כאן ועכשיו בינתיים ככה, שזה נקרא עבודה גלותית. הלאה.
ובשעה שיצאו ישראל,
בינתיים מרגישים גלות ממה שאני מדבר, כן? כן, זה הוא בחר את הפסוקים, לא אני.
ובשעה שיצאו ישראל נמצאו כולם מתים בשווקים לעיני הכל, ורצו לקבור אותם ולא מצאו אותם כי הכלבים אכלו אותם. אמנם לא
זה כל... הכל, כלבים בתוכנו, שווקים בתוכנו, כל... הכל זה בתוך האדם.
אמנם לא כולם נאכלו, אלא גם נשארו מהם, שעליהם נאמר ומצרים מקברים. וזה היה קשה להם מהכל. מצד אחד ראו את ישראל יוצאים, מצד האחר ראו את מתיהם. והכל היה כדי לפרסם את הנס, שלא היה כזה מיום שנברא העולם.
נו, זה אני לא רוצה לפרש, זה מדי ככה. אלו אנשים שמתנגדים לחוכמת הקבלה, לפרסום שלה, לזה שאדם באמת יהיה חופשי ולא יהיה שפוט תחת כל מיני האלו אינטרסנטים למיניהם, כן? אז עליהם מדובר, שהם לא יכולים לסבול שאדם משתמש בחוכמת הקבלה כדי להיות חופשי, כדי להיות עם, לפחות להרחיב דעתו, לפחות להבין מה החיים האלו, מכל שכן שלצאת לחופש מעל החיים, לגלות את האלוקות, להבין את הבורא, אין? וכולם ידעו אותי מקטן ועד גדלם, ממש כך לעשות. אלו אנשים שהם מתנגדים לחוכמת הקבלה, שונים את אלו שמתעסקים בזה. והזוהר כן, משווה אותם לכלבים שיחיו. תמשיך, אתה בחרת.
המאמר האחרון לספר בשבח יציאת מצרים, עוד תקופה הנהד בפרשת בו, וישא העם את בצקו. מצווה זו היא לבער חמץ
מתוך לב שלנו, כן?
כי מצווה זו נמסרה להם לישראל, וישא העם את בצקו טרם יחמץ, וכתוב שאור לא ימצא בבתיכם.
מלכות זה חמץ וסעור, בינה זה מצא.
ובארנו סוד בין חמץ ומצא של יציאת מצרים, שזה יצר הרע וזה יצר הטוב.
איך זוהר מדבר בצורה פשוטה? חושבים סודות כתובים שם?
לא. המצווה של האחר זו הוא לספר בשבח יציאת מצרים, שהוא חוב על האדם לעולם. כל אדם המספר ביציאת מצרים ושמח בסיפור ההוא בשמחה, עתיד הוא לשמוח עם השכינה לעולם הבא, שהיא שמחה מכל צד, שזהו אדם השמח באדונו, והקדוש ברוך הוא שמח בסיפור ההוא שלו.
זה יפה. האדם שמח באדונו, וקדוש ברוך הוא
שמח
בסיפור ההוא. זה בגילוי, סיפור זה גילוי. אז יש לנו מצווה לבאר את החמץ, כן? לתוך, מתוך הבינה ומלכות, שם ציירנו פעם, כן? שהם שתי תכונות האלה מעורבות בנו, השפעה וקבלה, אנחנו צריכים לבאר אותם זה מזה, להבדיל זה מזה, לקחת רק את תכונת הבינה, לאחוז בחזק רק אותה. אם אדם עושה מאמץ הזה, מספיק, זה בריכה. אם הוא תופס רק את זה, בורח. אחר כך חוזרים עוד בעיות עם המלכות, הגל הזהב, כל מיני ימי מריבה, כל מיני בעיות במדבר. זאת אומרת, הוא ממשיך. יש עוד תיקונים אחרי זה. אבל לצאת, זאת אומרת, לברוח, להתעלות לעולם הרוחני, זה צריכים את המאמץ הזה, ואנחנו מסוגלים לזה. אנחנו מסוגלים, זה מאמץ שהוא נראה לנו, אנחנו צריכים רק קצת חיבור יותר, וזה יקרה. זה מה שקורה עכשיו עם התופעות האלה, מה שיש בארץ, שאנשים רוצים להתחבר, מגיעים לזה, מתחילים להבין שבחיבור, בקשר כזה, יכולים לסבור המון כוחות. זה ממש, זה ברכה מהשמיים. מה פתאום שכל אחד חושב כך? זה ממש מחשבות שבאות מלמעלה, אנחנו צריכים להודות על זה. אז צריך אדם לשמוח באדונו, וקדוש ברוך הוא ישמח בסיפור הזה שאדם יוצא מהמצרים. מה יש לך חוץ מזה?
אולי קצת שאלות ותשובות.
שאלות.
אז בואו חברים, אתם מוזמנים לגשת לעמדת השאלות, יש אחת בצד הזה, הסדרנים עם הכובע הצהוב, ואחת בצד הזה, כל מי שיש לו שאלה מוזמן לגשת, ורק נשמור על השקט שלא נפסיד את הזמן, ומי שיקבל את רשות הדיבור יוכל לשאול.
אולי אנחנו נבקש מאנשים שחיים רחוק, שאין להם הזדמנות לבוא אלינו לבית קבלה לעם, שניתן להם קודם כל אפשרות לשאול. כן? כי אני שמעתי שיש כאן, ראיתי גם כן אנשים מהמקומות הרחוקים. אז בבקשה. כן.
שלום. שמי שלום. ורציתי להודיע לכם שאתמול בערב קמה קבוצה חדשה בנהריה. אנחנו מונים 29 חברים וחברות, כוללים אנשים מנהריה, מכפר הוועדים, מהקיבוצים בסביבה ומעכו, ומי שרוצה להצטרף, ברוך הבא.
כן, יש שאלות פה בצד הזה, בבקשה.
שלום, אני קצת מתרגש. רציתי לשאול, אנחנו מדברים על החיבור, להתעלות מעל האגו, כמה מילים על הסליחה, על ההיבט הרוחני של הסליחה, לסלוח לעצמנו, לסלוח לאחרים, במקום להחזיר, אתה יודע, יש את שתי הכיוונים, זה להתעלות מהלגו. רציתי להבין איך
חוכמת הקבלה לא מטפלת בפסיכולוגיה, היא לא מדברת על האהבה, על שנאה, על החיבור בין בני אדם מן הסתם כמו שאנחנו רגילים ככה בחברה האנושית, היא מדברת אך ורק על החיבור בין בני אדם כדי להשיג רוחניות. זה הבדל גדול, כי אז אם אתה רוצה להשיג רוחניות ולפי בדיוק השיטה הזאת, אתה מקבל כוח מיוחד מלמעלה שכן מתקן אותך ומחבר. ואם אתה מתעסק סתם בצליחה, באהבה, בכל מיני דברים אחרים, זה, אתה רואה איך העולם מתקדם. לכן אנחנו לא הולכים בצורה ישירה, אני צריך להיות ילד טוב, לסלוח, לבקש סליחה וכו'. לא, אנחנו לומדים כדי להזמין המאור המחזיר למוטף, והמאור הזה מה שהוא יעשה לי ובאיזה סדר שיעשו, נעשו בשינויים, אני לא קובע. בדרך כלל הוא עושה אותי הרבה יותר גרוע מקודם. זה נקרא הכבדתי את ליבו. והרבה מאוד ככה מתגלים כישלונות ובעיות, ופתאום אני נעשה כזה שאני נדעם, איך, מי אני בכלל? מתגלים כאלו דברים פנימיים שבתוך האדם, שזה השם ישמור. וזה הכל כדי שידחוף את עצמו מהר לצאת, מהר לצאת מהמצרים הזה. אז כל העבודה שלנו היא לא לשים לב גם כן על שום דבר, לא על דברים פנימיים, לא על דברים חיצוניים. כמה שאני מבפנים נעשה יותר גרוע, בסדר גמור, כמו שכותב בעלי סולם, שמח אני ברשעים האלו שמתגלים בי. כמה שאני מרגיש מכולם, מאחרים, ככה שבהתאם לחוכמת הקבלה, בקשר לזה מתחילים ככה לרצות ככה משהו לתפוס אותי. כן? גם לא חשוב, אני רק מכוון את עצמי למאור המחזיר למוטף. ורואה שכל, ומייחס כל זה לאותו הכוח. זאת אומרת, אותו כוח מעורר בי ומסביבה שלי כל מיני בעיות, ואותו כוח רוצה שאני אדרוש ויבקש ממנו עוד יותר כוח השפעה, עד שאני באמת ארצה את הבינה שתתלבש נבי, ואז אני יוצא. אז אני אגיד תודה רבה על כל אותם הפרעות. זה נקרא עזר כנגדו. לא טוב להיות אדם לבדו, כי לא יכול להגיע למטרה, נעשה לו עזר כנגדו. בבקשה.
שלום, אני טניה מאשקלון, והשאלה שלי, אנחנו מאוד דואגים לילדים שלנו, ואנחנו במקומות רוצים לדעת איך אנחנו יכולים לבנות להם את הסביבה, סביבה נכונה, שיוכלו לגדול בצורה נכונה.
אני מאוד שמח שאתם מרגישים כמה שזה דבר חשוב, כי באמת אם אנחנו נחנך דור שלנו, לפחות דור הבא הוא יהיה בסדר. אנחנו כבר כאילו לא, אבל אנחנו גם כן עוד לא יורדים מהבימה. אז מה אני רוצה להגיד, אנחנו דיברנו היום כמה שעות?
חצי יום, לא, יום שלם,
יום שלם.
פעמיים חצי יום.
כן, אנחנו היינו היום בישיבה כזאת מכרעת מאוד, מאוד ככה עקרונית, בקביעת המטרות ותוכניות כלפי החינוך, חינוך לילדים. זה 20 גברים אולי שהיו יושבים על זה 7-8 שעות רצוף, ולא מן הסתם, לעניין ובצורה מאוד מאוד עניינית. אנחנו תוך כמה שבועות, אני מקווה שאפילו פחות, נוציא תוכניות, וודאי שכל הקבוצות וכל החברים שלנו בארץ יוכלו להכיר בזה, באיזה מערכת חינוך אנחנו רוצים כשילדים שלנו יהיו. אז נחכה. אתה יכול לשיפור שם.
אנחנו רוצים להפנות באמת את תשומת הלב העיקרית שלנו עם כל הכוחות והמרץ, וגם שאתם תיקחו בזה חלק כמו שאתם לוקחים חלק בהכל, וכל מי שהוא איש מקצוע בתחום החינוך או בתחום ההדרכה או בתחום פיתוח תכנים לילדים, לנוער, לכל מה שקשור לתכנים של הוראה, אנחנו נזמין אתכם לקחת חלק בדבר הזה ובעצם לפתח מתודה חדשה שתייצר מהילד אדם, מה שלא קורה בבתי הספר שאנחנו שולחים לשם. ננסה לבנות את זה קודם כל בארץ, אחר כך בכל העולם, משהו וירטואלי גם שכל אדם יוכל להתקשר אליו ולהשתמש בזה באשר הוא נמצא. אז באמת הכדור בידיים של כולנו, ועד כמה שזה יהיה לנו חשוב ונרצה ונשקיע בזה כוחות, כן, זה יהיה שכרנו.
אנחנו מזמינים גם כן מי שכאן נמצא מאנשי חינוך, שם ניסיון, מורים וכן הלאה, בבקשה תשתתפו איתנו יחד, תתקשו אלינו, אנחנו מאוד זקוקים לכוח. עזר.
שלום, קוראים לי עדנה ואני לא לומדת קבלה, אני שומעת אותך פעם ראשונה, וההסברים שלך מעבר לסיפור כפשוטו מאוד מעניינים, אבל השאלה שלי אם הקבלה מתייחסת לסיפור יציאת מצרים עם עשרת המכות גם לפשט, כי גם בפשט יש הרבה מאוד ובלי קשר לאילן הספירות. אשמח לתשובתך.
יש לנו ספר שנקראת שער הכוונות של ארי. ארי, שמעת על ארי? כן, יופי. אז הוא כתב ספר שער הכוונות, ויש שם שער הכוונות על הפסח. את יכולה לפתוח ולראות מה שקבלה אומרת. את לא תפתחי, אני אספר לך קצת. החוכמת הקבלה אומרת כך, היא אומרת, בני אדם, אתם נמצאים באזור שנקרא העולם הזה, ומה שיש בעולם הזה, אבנים, צמחים, עצים, חיות, וגם כן בני אדם, כן? כל זה נמצא תחת שליטה מוחלטת מלמעלה, מוחלטת. דומם, צומח, חי, מדבר, כולם נשלטים פשוט בכל אחד ואחד, פועלת יד כמו בכפפה ומנהלת אותו ב-100%. אף אחד בכלום, אטום אחד לא זז פתאום. מה זה פתאום? אין דבר כזה. הכל בטבע פועל בצורה דטרמיניסטית, זאת אומרת מכוונת, ברורה, בשליטה המוחלטת מהכוחות האלה מלמעלה. את יכולה להסתכל על הסיפור שמספרים לך ברומן, כן? רומן, כן? איך שאנשים מתנהגים עם החיות, עם הבהמות, עם הצמחים, עם כל מיני דברים, כן? ככה בעולם הזה. אותי זה לא מעניין. זה מעניין, כן? אני יכול ככה לדבר עם התינוק, אם יש לי נכד, אני מדבר איתו בצורה כזאת, כן? אבל אם אני צריך לדעת למה התורה מספרת לי, מה היא רוצה ממני? היא רוצה שאני אראה את הסיפור הזה וזהו? אז אם אני רוצה לדעת מה רוצים ממני, אני צריך לבדוק את הכוחות האלו, איך הם מנהלים אותי, למה הם יורדים בצורה כזאת, מה הם רוצים ממני בתוך כל התהליך שאני עובר, שתהליך הזה, כן, הוא בצורה פשוטה כך הוא נראה לי בעולם הזה. אבל חוכמת הקבלה מסבירה לי מה קורה כאן עם הכוח העליון. מזה אני יכול ללמוד סיבה למה זה כך קרה, תהליך עצמו, תוצאה מזה, ואיך אני יכול להשתמש בזה. זה לא היסטוריה, אלא עכשיו, כאן, אני יכול לעלות לכוחות האלה ולהשתמש בזה. זה מה שאנחנו בעצם צריכים לעשות. כל התורה ניתנה כהוראה איך להכיר כוחות שפועלים עלינו ולהתחיל לנהל אותם לבד, בעצמנו. אז זה נקרא שאני אני, על ידי תורה אני הולך לשלוט בגורל שלי, שאני מעלה את עצמי למעלה לרמת קבלת ההחלטות, ומאז אני נקרא אדם, כי אני דומה לבורא. ואם אני נמצא כאן, אז כולם כבהמות נדמו, אני נשלט ואין לי אפילו הבנה מה קורה. פתאום באים לי רצונות, מחשפות, דחפים, אני לא יודע אפילו מה. אני הולך ומבצע, חושב שזה שלי, מפני שאני לא מכיר את המקור ששולח לי את זה. כן.
ערב טוב.
הקרה עם מיקרופונים היום, לא? כן.
לפני שהגעתי לפה, יצא לי לראות בטלוויזיה פרומו שמדבר על קבלה לעם. עכשיו בפרומו היו שם קצת דברים יפים על קבלה לעם ודברים קצת לא הכי נעימים, וזה גרם בי מין כאלה ביאורים שאת האמת לא רציתי לבוא לפה. כאילו שמעתי את זה וכל הדרך שהגעתי לפה הייתי בטוח שבונה אני הולך למקום שפשוט עובדים עליי, ואז אמרתי בכל מקרה אני אגיע, ואני מגיע לפה ואני רואה הרגשה שכאילו הרגש שאני הגעתי הביתה, אבל עדיין כאילו בפנים יש את ה... עדיין בפנים יש לי מין מלחמה כזאת בין המקום הזה שאומר לי עובדים עליי לבין ההרגשה הזאת שבשבילי זה משהו אמיתי. כן. איך אני מתייחס לזה?
זה צריך להיות היום איזה תוכנית כאילו עלינו, אומנם שזה לגמרי ללא מאיפה הם לוקחים את הדברים, אני לא יודע, לא ראיתי, זה צריך להיות, כך אמרו לי. תראה, מה שלא יהיה, קודם כל כמו שדיברנו עכשיו, הכל לטובה. האמת, לא שונא אף אחד, משתדל, שוב, אין עוד מלבדו וטוב ומיטיב. הכל בא מהבורא, ואם זה מתרחש, בסופו של דבר זה יהיה לטובתי, אם אני הכל קושר עליו. אני הגעתי לחוכמת הקבלה בכלל בשנת 75-6. הסתובבתי בין הרבה מקובלים, עוד אצל בבא סאלי, עד שהגעתי למורה שלי, שהוא בן הבחור של בעל הסולם, הרב ברוך שלום, שלום הלוי אשלק. משנת 79 הייתי תלמיד שלו, הייתי מזכיר שלו, הייתי לידו בבני ברק 30 שנה. שהוא נפטר, יש לנו באתר, אני חושב, כתוב עליי בעמודיה, אתם מכירים עמודיה, זה איזה עיתון, זה כתבו על בעמודיה עליי שהרבש נפטר על ידיים של הנאמן ביתו, תלמידו מיכאי לייטמן. כולם, זה ידוע לכולם מי אני, וזה לא יכולים להכחיש, כי זה דבר ש... ובאמת אף אחד לא אומר שאני מדבר שקר, אז זה בכלל אין שאלה. אני רוצה לראות מישהו שיבוא ויתחיל להכחיש את הלימודים שלנו, את הידיעות שלנו, כל הדברים שיש לנו תכלס בחוכמת הקבלה. על זה אף אחד לא אומר כלום, אלא ההפך, אני מכיר הרבה מאוד אנשים שיודעים ומכירים את הלימוד עצמו מקהל החרדי, והם כולם בעד, ואני נמצא איתם בקשר. אלה יש אנשים שמתנגדים ללימוד חוכמת הקבלה. למה? קודם כל, זה מחליש אותם. זה מוצא את העם מיכולת לשלוט עליו. זה נותן לעם חופש, הרחבת דעת, הרגשה שאני נמצא קשור לבורא, אני לא צריך אף אחד. כבר אין מקום לשלוט, כבר אין מקום לגאווה, כתוב דת תורה הפוכה מדת בלבייטים. בלבייטים זה מי שרוצה להחזיק את העם בידיים שלו כדי לנהל אותו ולהשתמש בו. דת תורה הפוך, תלמד אותו להיות יותר חופשי, שיצא לאוויר העולם. שני דברים הפוכים. לכן יש הרבה סונים, הרבה אנשים שגם כן לא מבינים. עדיין אנחנו נמצאים סך הכל בשלב מאוד מוקדם. זה דור הראשון שחוכמת הקבלה מתחילה להתגלות, שאני בעצמי מתפעל ממה מה פתאום הגעתם לכאן. זה באמת, עד כדי כך, אני כל פעם, בינינו, אני גם כן בבוקר שבאים התלמידים שלי, גם כן לפעמים אני חושב 200-300 בחורים צעירים חזקים יושבים, כאילו אני עוד לא מאמין. אני אומר לכם ברצינות, כי זה היה מאוד מאוד רחוק מלפני 20 שנה, מאוד, זה כאילו זה לא יקרה אף פעם. ולכן אני מכיר כל אלו אסונים, גם כן הייתי איתם מחובר פעם, קיבלו ממני פעם הרבה כסף. כן, הם יודעים על מי אני מדבר. ולכן הם לא יכולים לסבול. הבעיה היא, אני שמעתי מה שטענה מהערוץ הזה, ערוץ 10. הטענה היא, אתם גודלים מדי מהר. שאני אומר להם, אני לא יודע מספר אנשים, אני לא יודע מי נמצא. באים, לא באים. מישהו, אני לא מכיר אישית כמעט אף אחד. אתם יודעים, אני בא, מספר מה שאני חושב שכדאי לספר, להסביר, והולך. זהו, נותן ברכות, מישהו קיבל ממני ברכה? לא, כללה הוא יכול להיות, ברכה לא. כן, נו. מישהו, מישהו נתן לאיזה מין דקה ככה בצד? נו. זאת אומרת, זה באמת, הגישה היא, כי זה, בקבלה לא יכול להיות אחרת. בקבלה אתה מעמיד את האדם כמה שיותר רחוק ממך. אתה דוחף אותו, אתה זורק אותו החוצה, אתה רוצה מקסימום, אתה מלווה אותו כמו שהבורא אומר למשה, בוא אל פרעה כי הכבדתי לבו. אתה מפחד? יופי, יש לך למי לפנות. זה מה שאתה מסביר לו. אתה נמצא בצד, אתה לא רב, אתה מורה דרך, מסביר לו איך להתקדם, אבל הוא צריך לעבור את הדרך, לא אתה. ולכן גישה היא אחרת לגמרי. הם לא מבינים, הם מחפשים כרגיל, הטלוויזיה ודאי שמחפשת כל מיני סקופים. אז שמעתי ששם דיברו עם איזשהו בעל שאישה עזבה אותו, שאנחנו שמענו על זה, זה לפני שהגיע בכלל אלינו, ובכלל אם אישה מגיעה לאיזשהו הרצאה אלינו, זה נקרא שהיא מגיעה, אנחנו אשמים במה שקורה במשפחה. אני יודע, אתם עכשיו תחזרו הביתה, ומה? אני אחראי על מה שיקרה בבית? באמת, אז לא כל כך מובן מה שקורה. אבל שוב, העניין הוא ש אני אגיד לכם, אתם צריכים ללמוד מזה איך להתייחס בכלל לחיים. יש לנו מטרה, היא מאוד מאוד חשובה, היא מעל כל החשבונות האלו של כל האלו הגדולים וקטנים והרוצים שם, וכל הכלי תקשורת וכולם, כל הכלבים האלו. זה באמת, יש לנו מטרה כל כך נעלה שאנחנו לא צריכים להיות, פשוט לא צריכים להתפעל מזה. אני יודע רק דבר, אם הייתי מפחד מראש לא הייתי מתחיל שום דבר. איך להתחיל אם כל העולם נגדך יכול להיות? אלא אני יודע שאני עושה את העבודה שלי כמה שאני מסוגל. אתם יכולים לצעוק שאני מדבר לא, 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 נעי, לא נוח, לא, 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 לא יודע, אז אני עושה את העבודה שלי וזהו. יש יותר חכמים, פחות חכמים, יותר מוצלחים, פחות מוצלחים, זה אני, זה הכל. ולכן אין לי שום בעיה, אני לא, אם הייתי טוב אז נסלח להם. באמת, זה הם עושים את העבודה שלהם, הם לא יכולים, הם ניזונים מתוך הקליפה, מה לעשות. ולכן נשיר, זה יפה, לאט לאט זה ייגמר, אם זה בקצב הלך כמו שעכשיו, זה שבהם מתלוננים שאנחנו גודלים מדי, אז עוד מעט לא יהיה להם שום מקום לאחיזה בנו. וככה זה, העיקר בשבילנו זה להתחבר בינינו ובאמת לצאת מהמצרים האלו, נשאיר אותם שם שיוכלו זה את זה ואנחנו נעלה. תודה רבה.